נשאלה השאלה, כאשר ילדים מגיעים למפגש משפחתי, ופתאום יש בנות דודות ודודות, והילדים, בתקווה שהם למדו שיש איסור נגיעה, אז הם שואלים, מה זה משנה? הדודה בת 70, הבת דודה בת 50, מה העניין? אז איך עונים לשאלה הזאת? וכמובן שיש הבדל בין ילד ששואל את השאלה בגיל 12, לגיל 15, לגיל 18, אבל יש כמה עקרונות שאני חושב שהם חשובים, מרכיבים בשאלה הזו. קודם כל צריך לדעת שלא בכל גיל צריך לתת את התשובה מלאה. זאת אומרת, הרבה פעמים, אחת הטעויות שאנחנו עושים בחינוך, זה שאנחנו חושבים לתת לילד את כל ההבנה. לפעמים הוא לא יכול להבין את כל ההבנה. אז זה טעות לנסות להסביר לו דברים שהם מעבר להבנה שלו, והם לא יתקבלו על דעתו. חז"ל עשו אותו דבר גם בהסבר למבוגרים. זאת אומרת, גם מבוגרים, אם הם לא היו ראויים להסבר המלא, אז יש הסבר שנתנו לעמך, ויש הסבר שנתנו לתלמידים, ויש הסבר שנתנו לרבנים. כל אחד לפי המדרגה שלו. זה לא, אנחנו לא משקרים, אבל אנחנו לא תמיד מגלים את כל האמת. אז זה עיקרון אחד שהוא מאוד קשה. זאת אומרת, הרב יחזקאל אברמסקי היה אומר שהוא היה מעביר שיעור לבעל הבתים, הוא היה אומר שהוא מכין את השיעור 12 שעות, 12 שעות, שעתיים מה לומר ו-10 שעות מה לא לומר. זה מאוד קשה לחשוב מה לא לומר, מה עלול להטעות אנשים. יש דברים שאנשים פשוט לא מבינים, נכון? אני יכול לתת דוגמה. אחד מהדברים שבשימוש רבנים שעשיתי, אחד מהדברים שכל זמן ניסיתי ללמוד, אני עדיין מנסה ללמוד, זה איך להקשיב לשאלה. זאת אומרת, השאלה אמורה לגלות לנו הרבה על השואל. בא פעם אורח לבית כנסת הזה, ואחרי התפילה אמר שיש לו שאלה שיושבת לו על ליבו, מתי הוא יכול לשאול, תיאמנו זמן, הוא מגיע, מה השאלה? גוי נתן לו מכתב להביא ארצה, והגוי רוצה שהוא יכניס כתפילה לישו, הוא רוצה לדעת האם הוא יכול להכניס דף כזה לכותל. זאת אומרת, אותו גוי, הרי חשוב לו שהתפילה שלו תגיע לישו, אז היהודי שואל, מה אני אמור לעשות עם המכתב הזה? אז אמרתי לו, תראה, הרי אנחנו, קודם כל חשבתי על זה, לא עניתי לו במקום. למה? כי מתוך השאלה הבנתי שהבן אדם הזה מאוד מעריך את התפילה של הגוי. אני אומר לו שלגוי הזה אולי יש דין שלא, אי אפשר להציל אותו אם הוא נופל לתוך בור. זה לא מה שהוא רוצה לשמוע. אני אומר לו שתפילה לישו זה דבר שמבחינתנו זה עבודה זרה ואין לזה מקום. זה חילול הכותל להכניס כזה דבר לכותל. הוא לא מוכן לשמוע את זה. זאת אומרת, השאלה כבר גילתה לי הרבה על השואל. אז חשבתי על זה. זאת אומרת, הוא התארח פה לתקופה, ובסוף חזרתי אליו ואמרתי לו, תראה, מאחר וכשאנחנו רואים בית עבודה זרה, אז יש תפילה שחזל התקינו לנו, ואשב לב עובדיהם לעובדיך. זאת אומרת, בית גאים ניסח השם, מצד אחד, ויצב גבול אלמנה. אנחנו מתפללים, אם זה בארץ ישראל, שבית עבודה זרה, בית גאים ניסח השם. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחיב את זה מלהיות בית עבודה זרה. ויצב גבול אלמנה, יחזיר את ארץ ישראל לאיך שהיא צריכה להיראות. והשב לב עובדים, לא עובדיך, אנחנו גם מתפללים שעובדי עבד עזרה יחזרו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אני מציע לך, תקבור את הפתק, כמו שהרי אנחנו גם גונזים דברים של קדושה, תקבור את הפתק, וכשאתה קובר אותו, תאמר, והשב לב עובדים לא עובדיך. זאת אומרת, מי שכתב את הפתק, הרי הפתק הזה מייצג את זה שהוא עובד עבד עזרה, הוא לא עובד את השם, אז לכותל אנחנו לא יכולים להכניס כזה דבר. והקדוש ברוך הוא כבר ידע מה לעשות עם הפתק, והוא מאוד שמח עם התשובה. זאת אומרת, היהודי, אחרי שנתתי לו את התשובה, הוא אמר לי שתדע, אני דאגתי שאתה תאמר לי לשרוף את זה, או לזרוק לפח, ואז לא יודע אם הייתי יכול לשאול אותך עוד שאלות. זאת אומרת, זה כבר היה מדד, האם אני מספיק מתחשב בגוי הזה. אז בסדר.
רק שלא ילך לגוי ולספר לו מה הוא עשה עם הפתק.
בסדר, הוא אמר שזה גוי שהוא לא יפגוש שוב, אני חושב שזה גוי שראה אותו בשדה התעופה נוסע ארצה, אז נתן לו את הפתק, ככה הבנתי מתוך הסיפור. בסדר, אז אני אומר אותו דבר, יש לנו אחריות, גם כשילד שואל את השאלה, אנחנו רוצים להבין טוב טוב מאיפה השאלה באה, ואיזה תשובה הוא צריך לשמוע. ויש בתשובה הזו כמה מרכיבים. מרכיב אחד שהוא חשוב, אני לא אומר שהוא עיקרי, זה מרכיב שהדור שלנו קצת מפספס, וזה האחריות שלנו לציית להלכה גם כשאנחנו לא מבינים אותה. זאת אומרת, זה מרכיב שאני לא הייתי מדגיש אותו כעיקר התשובה, אבל הוא צריך להיות שם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, חלק מהחינוך שיל צריך לקבל, זה שלא מתים משאלה, ויש דברים שגם אני לא מבין, ויש דברים שגם אני לא יודע, וזה חשוב שאנחנו נדע שאנחנו מכבדים ומעריכים ועושים בהתאם לתורה ודברי חז"ל, גם שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, זה מסר אחד שצריך להיות באיזשהו מקום כלול בתשובה. עכשיו השאלה היא מה לומר לו מעבר לזה. אז יש הבדל בין ילד בגיל צעיר, שאנחנו יכולים לתת לו תשובה שתתקבל על דעתו, שנאמר לו שבכללי חז"ל רצו שאנחנו נזהר שיהיה הפרדה בין בנים לבנות, לשמור על צמיות, בלי להיכנס לפרטים. מה?
זה לא תלות.
כן, אבל אני אומר, אני חושב שילד בגיל אולי עד 13, זה עוד יתקבל על דעתו. זאת אומרת, יש גיל שזו התשובה. חז"ל הגדירו לנו בגדול לעשות הפרדה, אתה תתחיל להגדיר, זו כן יפה, זו לא יפה, זו כן צעירה, זו לא צעירה, זו בת גילי, זו לא בת גילי. עשו לנו גדר כללי, עם אמא אפשר לתת נשיקה, סבתא אפשר לתת נשיקה, הבת שלך תוכל לתת נשיקה, אבל מעבר לזה צריך להיזהר. אני אוסיף עוד נקודה, אם כבר העלינו את זה, שחז"ל אמרו שאח ואחות לא יכולים בקביעות להיות לבד בחדר. זאת אומרת, החז"ל חששו שאח ואחות גם כן צריך לשמור על איזושהי צניעות, הם לא יכולים להישאר עם ההורים נוסעים לנסיעה, אז הם לא יכולים להיות חודש לבד בבית. זה צריך לפתוח את עינינו בגישה לפן הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים, מה יכול לקרות? אתה רואה שחז"ל לא ראו את זה ככה. חז"ל אמרו בגדול, צריך בכל זאת לפקוח עין ולשים לב. לצערי, עיניי כבר ראו לא מקרה אחד ולא שניים, איפה שדברים נוראים קרו. אז צריך להיות ערים לזה. זאת אומרת, חז"ל שמו גדר אחר בין אמא לבנה ובין אבא לביתו, מאשר הגדר של אח ואחות. אז זה למה שלא נתתי את הדוגמה הזו, בציור שאני אומר לילד. אז זה בגיל זה. אתה מגיע לילד בגיל 14, 15, 16, אני עדיין חושב שאפשר לומר לו את הגדר הזה. יש גדר אחר שאני לא בטוח שכדאי לומר לו. זאת אומרת, יש גדר שאנחנו אומרים, תראה, השאלה היא מה נצרח ומה לא נצרח. בגדול בדברים האלה, אנחנו שומרים את הגדר, אנחנו שומרים את המחק. מה יקרה? יש סיפור, אני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל יש סיפור שהתפרסם על הרב משה פיינשטיין, שהייתה איזושהי רופז, קינה, שכשהוא נכנס לחדר, היא קמה ונענה לו נשיקה על הלחי, והנכד שהיה בישיבה קפץ ורב מוישה העזיר אותו לא להעיר לה. זאת אומרת, יש גם גדר שאם הבן האדם בא לקראתי, אני לא בהכרח צריך להתנפל עליו ולומר לו לא. זה לא אומר שאני צריך ליזום. יש הבדל בין הגדרים האלה. זאת אומרת, דודה שבאה ומחבקת, היא לא יודעת שזה בסדר. אמרתי שאני לתלמידים אומר, שאם הם הולכים למסיבה שבנות תודות וכל זה, ללבוש מעיל, לומר שהוא מצונן, ללבוש מעיל עבה. אם הוא בתהליך התשובה, במקום שהוא עוד לא במצב שהוא מרגיש שהוא יכול לומר להם, תשמעו, אני מכבד אתכם, ומאחר ואני מכבד אתכם, אז אנחנו לא מתחבקים עם אישה חוץ מנשותינו. אז בסדר, זה גם לפחות התקדמנו בעולם. אני חושב שכשילד כבר יותר גדול, בגיל 15-18, אז חשוב לדבר איתו על הערך שאנחנו נותנים לאישה. והעניין הזה שזה כל כך יקר, המגע בין איש ואשתו, וזה שאישה יודעת שבעלה לא מתחיל לעשות חשבונות ונותן יד לאישה אחרת, וזה ההפך, אנחנו בצניות שלנו מכבדים את האישה. כשנתתי שיעור במכון מאיר על דיני ייחוד, אז הקדמתי בחצי שעה של דיבור, קודם כל, על כמה ההלכה מכבדת את האישה. ושזה שהעולם המערבי כל הזמן לוקח את האישה ועושה ממנה דמות לתאווה, אז הוא מפחית אותה, כבר אין לה ערך, זה רק בשר, זה רק דבר למשוך תאווה, אז זה כבר לא ערך של בן אדם. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מקפידים על הצניות, זה נותן כבוד לאישה. וזה דבר שאנשים יכולים להבין. סיפרתי כבר שהייתי בשמחה משפחתית, והמשפחה שלי יקית, והיקים היו להם כל מיני קולות בתחום הזה, הגיע אליי דודה של אבא שלי, זאת אומרת, אישה אולי בת 90 ומשהו, והושיט על יד. ואני אמרתי לה, דודה, כך וכך, בגלל שאני מעריך אותך ומכבד אותך, אז אני לא אלחץ את היד שלך, אבל אני רוצה שתדעי שזה מקוות. ואמרתי לה, הרי בהיכל, ארון הקודש, יש לו את המעיל, ואחרי המעיל יש את הארון, ואחרי הארון יש את הפרוכת, וגם כשנותנים נשיקה עושים את זה עם הציצית מרחוק, דבר שמכבדים, אז שומרים יותר מרחק ממנו. אז היא חייכה ואמרה לי, אתה אומר לי בלוף, אבל אתה אומר את זה יפה. זאת אומרת, היא אמרה לי, הסבא שלך היה נותן לי יד. בסדר, זה נכון שהייקים, אני לא יודע אם הסבא שלי, היא אומרת, בגרמניה נתנו יד. בסדר, הייקים הקלו בזה, אבל אני חושב שאין סיבה להקל. זאת אומרת, ההפך, יש הרבה סיבות לא להקל. ואם מסבירים את זה טוב, לא סיפרתי את זה פה. אני הגעתי למשרד.
סיפרתי,
כן. הגעתי למשרד, הייתה מזכירה שלא ראתה יהודי כמעט מימיה. זאת אומרת, והגישה ראשית על יד. ואמרתי לה, אני מצטער, חלק מהאמינות שלי כלפי אשתי, אני לא נותן יד לאף אישה. אשתי יודעת שאני לא אלחץ יד אפילו לאף אישה. אז היא קרא לכל המזכירות, שמעתם את זה? אתם לא מקנות באשתו? זאת אומרת, היא עריכה את זה. אם אתה מסביר את זה, אנשים מעריכים את זה. אני אומר, אני לא רואה סיבה להקל. אני מסכים שיש נסיבות שבן אדם לא צריך למחות, הוא לא צריך לפגוע בבן אדם השני. אבל אני חושב שבגדול, אם מסבירים לילדים את הזוויות האלה, כל אחד לפי גילו, אני חושב שהם יכולים להבין, לכבד ולהעריך. אני חושב שכן. שמת לב שלא נכנסתי לצד הרביעי, שאותו הייתי מדבר עם מבוגרים, זה העניין של לאן הדברים כבר הגיעו, ומה הניסיון ללמד אותנו, ולאן הפריצות הזו הגיעה. אני חושב שזה תחום שאתה הורס כשאתה חושף את הילד לזה. זאת אומרת, ילד במידה מסוימת חי חיים תמימים. אין לו הווה אמינה שאבא יש לו יצר הרע לאישה אחרת. זאת אומרת, גם אם הוא יודע שיש לו יצר הרע, הוא לא מבין שלאבא שלו יש יצר הרע. הוא חושב, התחתנת, תאמין לאשתך, גמרנו. הוא לא חולם על עולם אחר. אולי הוא יודע שבתקשורת יש עולם אחר. אבל אנחנו לא רוצים לפרוץ את ההסתכלות הזו. זאת אומרת, אז אני לא חושב, גם לילד בגיל 18, אני חושב שזה הרסני להתחיל לדבר איתו, תשמע, כל גבר יש לו יצר, גבר הוא בכל זאת בשר ודם, בן אדם לא יודע איפה הדברים מסתיימים, בן אדם צריך לשים גדרים ולשמור, אני חושב שזה טעות. זה לא הייתי אומר, זה תשובה נכונה לאדם נשוי, אבל לא לילד.
אז בסיכום נמץ, אז הראשון זה הלא פלוג שחזר לנו, הראשון זה חזר לנו, אז אנחנו מבצעים, לא תמיד אנחנו מבינים, חזר לנו אמרנו שזה המציאות, אז ככה אנחנו נוהגים. השני שזה כן מצטבר שאיפה הגבולות, אם לא, אז מי יחליט אם האישה מכוערת, מספיק כדי לחבק אותה, לא? והשלישית זה, עוד דבר בסוף, שזה שאנחנו לא מיזמים, זה לא אומר שבמצבים מסוימים אנחנו לא צריכים לדחות.
דיברנו גם על זה שזה מכבד את האישה.
כן. ושיש מקום, או הזדמנות להסבר, שנסביר את זה.
להסביר את זה לאנשים, כן.